קשת, כל שידורי תורה. אנחנו באים לסוף השבוע, שבוע התרמה, ובאמת היו תגובות יפות, אבל יש גם, אנחנו מחכים לאילו ש... מאחרים מגיבים לאט, מחכים לכם ליד הטלפון 0-524-311-911, אפשר לצלצל עכשיו, ומי שמחכה, מי ששולח צ'ק לישיבה ישירות, נא לכתוב את הצ'ק לישיבת הרציון, קשת, קשת הוא מוסד תורני, אין לקשת אישיות פיננסית, אגב הפיננסי שלו זה ישיבת הרציון, אז הצ'קים צריכים לכתוב לישיבת הרציון. אני חוזר על המספר 0-524-311-911. אם אתם בחוץ לארץ, אפשר להתקשר או לשלוח מכתב למשרד בניו יורק, או למשרדים בקנדה ובאנגליה. תסתכל על האתר שלנו, www.etzion.org.il, קו קשת, K-E-S-H-E-T, ושם יש פרטים נוספים. זה השבוע, כולנו ביחד נתמוך במפעל המשותף בתורה של כולנו בקשת. שיעור של הרב בני ליימן במערל.
תרשו לי לגנוב עוד כמה שניות מכם. הישיבה מאחלת ברכת מזל טוב לרב עזר ביק ורעייתו איתה על הנישואים הערב של ביתם בת שבע עם בחיר ליבה רועי שטרן. שיזכו לבנות בית נאמן בישראל.
שלום. השבוע אנחנו מגיעים לסיים את ספר בראשית, ובעצם אנחנו נפרדים עולמם של האבות והשבטים, ועוברים בשבוע הבא לעולמם של בני ישראל. באמת, אולי קצת נתייחס באמת לתפיסה של המהר"ל את העניינם של האבות, ובמיוחד עניינו של יעקב אבינו, בדברים שנראה השבוע. אני רוצה לפתוח עם דברים מאוד מאוד משמעותיים שמביא פה המהר"ל בנוגע לקבורתה של רחל בדרך אפרתה. כאשר יעקב מבקש מיוסף שיקבור אותו במערת המכפלה, אז הוא מתנצל על כך שאת רחל אמו הוא לא קבר שם. הוא אומר, ואני בבואי מפדן מת עליי רחל בארץ כנען בדרך, בעוד קברת ארץ לבוא אפרתה, והאקבריה שם בדרך אפרת היא בית לחם. כלומר, אני לא קברתי את אמך במערת המכפלה, ובכל זאת אני מבקש ממך שאותי תקבור כן במערת המכפלה. באמת, מדוע לא קבר יעקב את רחל במערת המכפלה? אז הנימוק שכתם כאן שהיא מתה עוד בדרך, והיינו בדרך, קברתי אותה איפה שהיינו. והאקבריה שם, איפה שהיינו בדרך. אז זה אומר רש"י, והאקבריה שם, ולא הולכתי אפילו לבית לחם. כלומר, יש פה דגש בדרך היא קבועה. ואפילו לבית לחם הוא לא הביא אותה. וידעתי שיש בלבך עליי, אבל דע לך שעל פי הדיבור קברתי השם שתהיה לעזרה לבניה כשיגלה אותם נבוזרדן, והיו עוברים דרך שם, יצאת רחל עקיבה ובחר ובקשת עליהם רחמים, שנאמר כל ברמה נשמע, נהי בחית אמורים וכו'. והקדוש ברוך הוא משיבה, יש שכר לפעולתך נאום השם, ושבו בנים לגבולה. והמהר"ל רוצה להבין יותר מה המשמעות פה של קבורת רחל בדרך, מה המשמעות שרחל מבכה על בניה, והוא אומר, פה, בגור אריה, ובעצם יש לזה מקבילה גם בנצח ישראל בפרק למדלת. ואם תאמר, ולמה רחל בוכה יותר משאר אמהות? מה הייחוד שרחל היא זאת שמבכה על בניה? מה המשמעות של רחל בכל המהלך הזה של הבכי על הבנים וההיענות לבכייה של רחל? המהר"ל פותח בזה שהוא מביא את המדרש שרש"י מביא אותו קצת בהרחבה, והוא מביא את המדרש מאיכה רבתי, אני אביא את לשון המדרש, לפי שרחל אמנו אומרת לקדוש ברוך הוא, מה עשו בניי כך שהבאת עליהם פורענות. אם בשביל עבודה זרה שנקראת שרה, הלא אהבתי אישי יעקב ועבד בשבע שנים, ולסוף נתן אבי לו את אחותי לאישה. וקיבלתי אהבתי לבעלי ומסרתי הסימנים לאחותי. כן, אני, אם הקדוש ברוך הוא מקפיד על כך שעובדים עבודה זרה, ומתייחס לכך שעבודה זרה קצרה לקדוש ברוך הוא, גם אני הכנסתי צרתי לביתי, צרתי אחותי, קיבלתי על עצמי. אז מה אני, שאני בשר ודם, ואתה מלך רחמן, על אחת כמה וכמה שתרחם עליהם? והקדוש ברוך הוא משיב, יש שכר לתפולתך, ושבו בנים מארץ אויב. והשאלה באמת שנשאלת, והוא, מה המשמעות, מדוע זה שרחל קיבלה על עצמה את לאה אחותה כצרה, למה זה מחייב שהקדוש ברוך הוא ימחל על חטא עבודה זרה? ועל זה מסביר המהר"ל שיש קשר מאוד עמוק בין הדברים, והדברים הם מאוד מאוד משמעותיים וחשובים. מסביר המהר"ל כך, שזה שרחל קיבלה על עצמה שלאה אחותה תהיה גם היא נשואה ליעקב, שלא רק שיהיה יותר מאישה אחת בבית הזה, אלא אפילו שתי אחיות תהיינה צרות זו לזו, אז הדבר הזה נבע מאיזושהי הבנה עמוקה בתפקיד ובמשמעות של יעקב ובשליחותו של יעקב אבינו בעולם הזה. והסיבה הייתה שידעה רחל, כך אומר המהר"ל, שיעקב ראוי שיישא שתי נשים, כלומר אותה ואת לאה. ולמה זה כך? משום שהתפקיד של יעקב הוא לשקף בביתו ובעם שהוא יצא ממנו משהו שהוא קיים בתוך העולם. ומה הוא העולם שאנחנו חיים בתוכו? הוא העולם הזה. והעולם הזה לפי המהר"ל הוא עולם החילוק והפירוד. וההבנה של רחל הייתה שכיוון שבביתו של יעקב צריך להיות שיקוף של מציאות העולם הזה, שבו יש חילוק ופירוד, שהוא העולם הזה, ולכן חייב שיהיה בתוך הבית של יעקב מציאות כזו של פירוד. אני אקרא בשפה של המהר"ל עצמו, אין העולם הזה שעולם החילוק והפירוד ראוי שיהיה הכל באחדות. לפחות לא עד ימות המשיח. ואם היה ליעקב רק אישה אחת, היו ישראל אחד. והדבר הזה של האחדות המהותית בעם ישראל, טוען המהר"ל, לא ראו שיהיה עד לעתיד לבוא. אני רוצה להסביר קצת את הדברים, יש פה אמירה מאוד מאוד חריפה, כאילו דווקא מצידו של המהר"ל אנחנו מתפלאים, שהוא אומר שלא ראוי שיהיה העולם אחד, שיהיו ישראל אחד בעולם הזה עד ימות המשיח. מה הדבר הזה? למה לא ראוי שיהיו ישראל רק בימות המשיח יהיו מאוחדים, ואז לא יהיו מאוחדים? הדברים האלה ממש חריפים בדבריו בנצח ישראל, שם הוא אומר משפט כזה, יתבאר לך כי בזמן המשיח אז הוא ישראל אחד. אבל קודם שיבוא המשיח, אין ראוי שיהיה בעולם אחדות, שיהיה העולם אחד לגמרי. מה המהלך פה שהמהר"ל רוצה להוביל, שבגללו היה ראוי שיעקב יישא שתי נשים? אני חושב שהמהר"ל רוצה לומר שהעולם שלנו הוא עולם שמתפתח מעולם של ריבוי לעולם של אחדות. המציאות היא שביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אבל בינתיים השם אחד, אבל שמו, ההופעה של העולם שהוא זירת ההתגלות של הקדוש ברוך הוא, העולם הוא מלא קונפליקטים, מלא ניגודים, מלא סתירות, מלא התמודדויות, מלא דברים שנראים כסותרים זה את זה. נכון שבתוך הסתירות מסתתרת האמת האחת, האחדותית, שיוצרת איזשהו שילוב בין כל הכוחות כולם, והכל נבנה מתוך המתחים האלה שקיימים בתוך המציאות. אבל בינתיים, בעולם הזה, כפי ישו עכשיו, המציאות היא מציאות קונפליקטואלית. והמציאות הקונפליקטואלית הזאת, ממנה לאט לאט, מיני ובי, תיבנה האחדות, אחדות מהותית שתיצור איזשהו מצב שבו באמת הדברים מוצאים את הזיקה הדדית ביניהם, ולא איזשהו אחדות שמושלכת על המציאות מבחוץ, והיא בעצם מלאכותית. אלא אחדות שנבנית מתוך הגיוון, מתוך השונות, מתוך ההתמודדות, מתוך המתיחות. עכשיו, הטענה היא שכיוון שזה העולם שאנחנו חיים בתוכו, עולם שיש בו את המתח הזה, אז גם בעם ישראל צריך להיות פוטנציאל משמעותי למתח. ופוטנציאל משמעותי למתח חייב להיות built-in, מובנה לחלוטין בתוך בית ישראל. והדרך היא על ידי זה שבתוך עם ישראל יש מתח מובנה בין בני רחל ובני לאה. בכך שיש ליעקב שתי נשים. כלומר, האתגר של בני ישראל, של 12 השבטים ושל עם ישראל כולו, הוא למצוא את האחדות למרות שיש פה איזשהו פוטנציאל בסיסי לאיזשהו מתח, ניגודים וקונפליקט. כן? ממלכת יהודה וממלכת ישראל בנויים על המתח הזה בין בני רחל ובני לאה. והרעיון הוא שאנחנו צריכים למצוא בתוכנו את הכוחות שימצאו את האחדות המהותית, ולא ליצור איזושהי אחדות שהיא שטחית וחיצונית ומושלכת עליהם. ואילו כל הבנים, כל השבטים היו מאם אחת, אז ברור שגם כשיש אמא אחת, יש הרבה ילדים, ניתן למצוא איזשהו מתח מריבות, אבל יש איזשהו פוטנציאל בסיסי שגורר להם איזשהו, ליצור איזשהו אחדות שהיא אולי שטחית מדי, שהיא עדיין לא משקפת את המורכבות של המציאות כפי שהקדוש ברוך הוא רצה שהיא תהיה. אבל כיוון שיש ליעקב שתי נשים, כיוון שבתוך עם ישראל יש שתי כוחות בסיסיים שיש ביניהם מתח מפרה, ורק מתוך המתח המפרה הזה תיבנה האחדות המשמעותית, העמוקה והמורכבת, שהיא דיאלקטית, אבל היא בכל זאת אחדותית, רק אז, כאשר בעם ישראל יש את שתי הכוחות הללו, אז עם ישראל יכול להיות העם שמשקף את המציאות המהותית של העולם. ולכן נגזר, או לא נגזר, לכן מלכתחילה ראוי היה יעקב שלא תהיה לו אישה אחת. ראוי היה שביעקב ובעם ישראל תשתקף המציאות המורכבת הזאת של חוסר האחדות של העולם. ולכן רחל שהבינה את העניין הזה, היא קיבלה על עצמה בעומק את ההבנה של המשמעות ושל החשיבות של הקבלה הזאת של מורכבות העולם, ולכן הקבלה הזאת של לאה כצרה לה. מכאן ממשיך המהר"ל וגוזר את הדברים ביחס לקדוש ברוך הוא. כן? כמו שרחל הייתה יהודה, ידעה שאף על פי שהיא אשת יעקב, והיא עיקר אשת יעקב, והיא ראויה לו בפרט. היא ידעה גם כן שאין יעקב ראוי שיהיה לו אישה אחת בלבד, וקיבלה את זה באהבה. למה? משום שאין העולם ראוי לכך. רק עד לעתיד לבוא, וגם אז לעתיד לבוא מתוך הבנייה שהייתה מתוך המציאות המפורדת. עכשיו אומר המהר"ל כך, כל שכן השם יתברך שהוא חי וקיים, אף אם עבדו עבודה זרה, למה הוא חייב למחול על עבודה זרה אם הם עבדו עבודה זרה? דבר זה שהם עבדו עבודה זרה מפני שאין עולם הזה ראוי שיהיה בו השם אחד עד לעתיד. יש קשר בין הדברים. המציאות של העבודה זרה נגזרת משום שאנשים נפגשים עם המציאות הזאת שהאחדות ששמו של הקדוש ברוך הוא איננו אחד, רק הוא אחד, אבל ההתגלות היא מלאת קונפליקטים, סתירות ומורכבויות. מתוך המציאות הזאת, מתוך השניות שניבטת מתוך העולם, האנשים מתפתים לעבודה זרה. אבל ההתפתות הזאת לעבודה זרה נובעת בדיוק מאותה סיבה שהיה צריך שליעקב תהיינה שתי נשים. ולכן כמו שרחל ביטאה את ההבנה העמוקה למציאות הזאת שחייבה אותה לקבל את צרתה לתוך ביתה, כך גם הקדוש ברוך הוא מחויב בעצם להבין שהעבודה זרה היא נובעת בדיוק מאותה סיבה, מכך שבעצם רק לעתיד לבוא יהיה שמו אחד. ואז ממשיך המהר"ל, ולפיכך משהו טבע העולם הזה, ראוי שימחל השם יתברך. כי כל הדבר הזה הוא נובע מפני שאין האחדות בעולם הזה, וזהו שגורם לישראל לחטוא. אבל הגורם הזה הוא חסרון שהוא בעולם ומנהגו. ודברים שהם חסרון שהוא בעולם ומנהגו, אז יש תביעה או יש הבנה שבעצם ראוי שהקדוש ברוך הוא ימחל. אבל כל זה נובע מתוך הבנת המורכבות של המציאות, שמזה נגזרים שני הדברים. נגזר מצד אחד העניין הזה של שתי אנשים ליעקב, ונגזר מצד שני האופציה, האפשרות, הפיתוי לעבודה זרה, שבעצם מי שמלמד זכות על ישראל, זה אותה הבנה שמשתקפת בקבלתה של רחל את לאה כצרתה, שזה משקף את ההבנה הזאת שבתוך עם ישראל עצמו, צריך לשקף את המורכבות הזאת של המציאות על ידי זה שיהיה מובנה לתוך ההוויה של עם ישראל המתח הזה בין הכוחות השונים, בין בני רחל ובני לאה. כן, פה יש פה איזו תפיסה מאוד מאוד מדהימה, שאף על פי שהמהר"ל אין ספק שהוא תומך כל הזמן באחדות של עם ישראל, והוא רוצה שיהיה יותר, כמה שיותר אחדות, הוא מבין את המורכבות הזאת, ובעצם הוא דוחה את האפשרות הזאת של אחדות מלאה בעם ישראל לעתיד לבוא. כן? הוא אומר את זה בצורה מאוד ברורה, עוד פעם בנצח ישראל. כבר התבאר לך, כי העולם הזה אין ראוי שיהיה עולם אחד עד זמן מלך המשיח. ולכן הוא אומר, ישראל שאומה יחידה, קודם ביאת המשיח הייתה מחולקת לשתיים, שבט יהודה ועשרת השבטים לבד. ואם שראוי לאומה יחידה האחדות ולא החילוק, אם כל זה, מפני שאין עולם הזה מסוגל לאחדות גמור, אז היה לישראל חילוק המלכות, ולא היה מלך אחד רק בימי דוד. ולמה אז זה היה? מפני שדומה הייתה מלכותו לזמן מלך המשיח. לכן היה תקופה קצרה מאוד, דוד ואחר כך שלמה בנו שהיה מלך אחד, אבל בעצם המתח הזה הוא הכרחי, הוא מובנה, והוא שדוחף אותנו להתפתחות לקראת אותה אחדות שתבוא במהרה בימינו. אמן. טוב. בתוך הדברים אומר המהר"ל גם, שכפי שאני אמרתי את זה בשפה שלי, אני רוצה בכל זאת לחזור לשפה שלו, כדי שתאפשר לנו להתפתח להמשך הפרשה. אני אמרתי בשפה שלי שהמורכבות הזאת של המציאות חייבת להשתקף בעם ישראל, שהוא הליבו של העולם, דרכו משתקפים התהליכים הכי משמעותיים של העולם, ואם בעולם יש איזה תהליכים של התפתחות מתוך המתח הזה לקראת איזשהו אחדות יותר עמוקה ובנויה, אז גם זה חייב להשתקף בעם ישראל, המורכבות הזאת של המציאות. בשפתו של המהר"ל, שרחל אמרה שאם לא היה מסדר העולם ועניין שיהיה נוהג בו להיות שרה, כלומר שחייב להיות המורכבות הזאת כחלק מהעולם, לא היה דבר זה לעבוד. כלומר, לא ייתכן שצא לעבוד, כלומר, במקרה הזה אצל יעקב אבינו, היה המציאות הזאת של שתי נשים בבית אחד, אלמלא זה היה משהו שהוא משקף משהו מהותי לעולם. שערי האבות, לפי שהם אבות, הם עיקר מציאות העולם. כלומר, הם עיקר, לא במובן הרגיל שאנחנו אומרים הדבר המרכזי, אלא עיקר בלשון חכמים הוא שורש. כן, המהר"ל, ואנחנו תכף נראה את הדברים בהמשך, המהר"ל רואה את המציאות של האבות כגזע שעליו ועל גביו נבנה כל עם ישראל. אנחנו כולנו עלים, או מכירה טוב, פירות בעץ הנפלא הזה שהגזעים שלו, השכבות בגזע שלו הם אבותינו. וברור שיש אצלנו בעלים רק את מה שיש בגזע. ואם האבות הם עיקר העולם, או שורש העולם, השורשים של אותו עץ, הכל יונק משם, אז ברור שלא יכול להיות במציאות של עם ישראל, אלה דברים שכבר הופיעו בעיקר, בשורשים ובגזע, ולכן כיוון שהבנייה של העולם היא מתוך השורשים והגזע הזה, חייב שיות כבר בשורשים ובגזע את המתח הזה, את המהות הזו של התפיסה המורכבת. מדוע אני אומר את הדברים? משום שאנחנו תכף נראה שהרעיון הזה שהאבות הם השורש של הקיום של העם הוא מאוד משמעותי בעוד שני היבטים שהמהר"ל עוסק בהם בהמשך הפרשה. אני אפתח שוב כי אני רוצה להראות את ההתמודדות של המהר"ל עם כל מיני שאלות שלפעמים אנחנו מוכנים לקבל דברי חז"ל בלי לשאול את השאלות האלה, אבל המהר"ל בכל זאת תמיד ככה דוחף אותנו להתבונן ולשאול. רש"י מזכיר שכאשר יעקב מברך את שמעון ולוי, שמעון ולוי אחים, כלי חמס מחירותיהם, בסודם אל תבון נפשי, בקהלם אל תחד כבודי. מה זה אל תחד כבודי? אומר רש"י, שם אל יתייחד עמהם שמי. כלומר, בקורח ובזמרי בן סלו, יעקב מתפלל ומבקש ששמו לא יוזכר כאביהם, לא של קורח ולא של זמרי בן סלו. ובאמת כתוב, קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, ולא נאמר בן יעקב. ושואל המהר"ל שאלה מאוד פשוטה, אז לא כתוב שם בן יעקב, אבל מה, אנחנו, מי לא יודע שלוי הוא אחד מ-12 השבטים? אז לא כתוב בתורה במפורש, הוא בן יעקב, אבל כל אחד יודע לעשות אחד ועוד אחד. אם כתוב כאן לוי, במקום אחר כתוב לוי בן יעקב, אז ברור שעדיין, הרי מדובר, אמנם לא כתוב שהוא הסבא רבא שלו, אבל ברור שהוא הסבא רבא שלו, כי הוא האבא של לוי. כלומר, מה הועלנו בזה שאנחנו השמטנו את היחוס ליעקב? אז זה לא כתוב, אבל זה האמת, והעיקר פה הוא באמת האמת, ולא אם זה כתוב או לא כתוב. כך שואל המהר"ל, כך שואל את הדברים פה, וגם הוא שואל כמובן את הדברים בפרשת קורח. אז הוא אומר, אם זה גנאי שיצא מן הצדיק זרע רשעים, עכשיו אני מצטט בפרשת קורח, אז אם זה לא כתוב פירוש, מה, אחי, לא ידענו שהיה בן יעקב? עכשיו אומר פה המהר"ל, דברים שקשורים לדברים שהסברנו לפני רגע, בהיות האבות העיקר, השורש, שממנו העץ מתפתח, שבעצם כל היניקה שלנו כבניו ובנותיו וצאצאיו של יעקב אבינו, הכל נגזר בעצם ממשהו שיש בנו ממנו בסופו של דבר. אז הוא אומר ככה, ידוע שגדולת יעקב גדולה מאוד. ואם באמת קורח או זמרי בן צלוי יורשים קצת מהעוצמה שהיה קיימת ביעקב, אז זה היה נותן עוצמה רבה יותר לקורח. כלומר, בעצם הרעיון שהמערב רוצה לומר, שזה לא סתם עניין של ייחוס שכתוב את השם שלו. הרעיון הוא שיעקב מתפלל בעצם שהחלק מהעוצמה שממנו יונק, שממנו ימקים הדורות הבאים, לא יגיע לאנשים מסוימים. שבעצם העוצמה האדירה שקיימת ביעקב לא תגיע במלוא עונה, כן, במלוא כוחה. חלק מהגנים במרכאות כפולות ומכופלות של יעקב לא יגיעו לקרוך, לא יגיעו לזמרי בן סלו. לא שהוא לא יהיה מיוחס מבחינת רצף הדורות, אלא שבאמת יהיה שם משהו שלא יגיע מיעקב אליו. כי אומר אמר, אילו כן היה מגיע מהעוצמה של יעקב אל קורח או אל זמרי בן סלו, הם היו יכולים למרות בצורה מרידה יותר משמעותית, יותר גדולה, יותר פוגעת ויותר מכאיבה. וזה מה שאומר אמר, אם יורש הרשע קצת מחשיבות יעקב, כמו שדרך התולדות דומים לאב, אז היה קורח יותר חולק. ובאמת תפילתו של יעקב, לא שלא היא כתוב בתורה, זה לא העניין. אלא יעקב התפלל שבאמת העוצמה הזאת שלא לא תגיע, שלא ירשו מגדולתו ומחשיבותו כלום. ולכן שמו כביכול לא נקרא עליהם, כי בעצם אין להם יניקה משמעותית ממנו. וזו הסיבה שיעקב מתפלל. כלומר, אני שוב רוצה להדגיש שהרעיון שהמהר"ל עוסק פה הוא תפיסה שיש כאן, או כמו שהוא אומר במפורש בדבריו בספר במדבר, בפרשת קורח, כי עיקר תפילתו היה שלא יהיה לו חלק בהם. כי מה לא חלק בהם, כפי שאמרתי, הם היו מורדים בצורה יותר חריפה וקיצונית. וזה מוביל אותנו למהר"ל מאוד מאוד, תפיסה מאוד מאוד עקרונית שקיימת במהר"ל, בכלל על מעמדם של האבות. המהר"ל בכלל סבור שמה שחז"ל אמרו שיפה שיחתן של עבדי אבות מתורתם של בנים, זה בדיוק בגלל המעלה הזאת של האבות, שהם עיקר, הם השורש, הם הגזע שממנו מתפתח העם. והעיסוק הזה בשורשים ובגזע הוא חיוני, משום שבעצם כל מה שצומח, צומח מכוחם של השורשים מתוכו של הגזע, ולכן יש משמעות אפילו לשיחתם של עבדי אבות, והם יותר חשובים כי הם יותר משמעותיים, כי בעצם ברגע שאתה מבסס את השרשים ואת הגזע, אתה בעצם הבטחת את כל מה שיצמח ממנו. בלשונו של המהר"ל, כשהוא עוסק בשאלה הזאת שיפה שיחתם של עבדי אבות, כי האבות הם יסוד העולם, כי הם עיקר לכל ישראל, כמו שאמרתי, הם השורש של כל ישראל. גם השבטים הם אבות של כל שבט ושבט. והם עיקר צורת העולם, בעצם הכל מתפתח מתוכם. ולכן, כיוון שהכל מתפתח מתוכם, אז מצד אחד ראינו כבר שחייב להשתקף בעם ישראל המורכבות של המציאות. מצד שני, החשיבות של הדברים האלה, הבולטות של היניקה הזאת, היא כל כך משמעותית שנותנת נפח הרבה יותר משמעותי לחיי האבות, אפילו לשיחת עבדיהם, מאשר אפילו לתורתם של בנים. וכאן אני מגיע לדברים של המהר"ל בסוף הפרשה, כאשר מסופר על מיטתו של יעקב, אז רש"י מציין שבאמת לא מוזכר שיעקב מת. כתוב, ויחל יעקב לצוות את בניו, ויסוף רגליו אל המיטה, ויגבה ויאסף אל עמיו. אומר רש"י, ויגבה ויאסף, ומיטה לא נאמרה בו. ואמרו רבותינו שיעקב אבינו לא מת. כמובן, הדברים האלה הם דברים מוכרים וידועים, ובכל זאת המהר"ל מתייחס לזה. הרבה מן המתמיעים על זה, איך לא מת? הרי קברו אותו. וגם שם במדרש שכבר אומר, שדורש מה הוא בחיים, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, אז המדרש הזה אומר שיש להם איזו דרשה, אל תירא עבדי יעקב ואל תיחת ישראל, מקיש אותו לזרעו, מה זרעו בחיים הוא בחיים. מה זה הפסוק הזה בירמיהו? הרי יש פסוק בירמיהו, אבל יש גם פסוקים בתורה שקברו אותו. אז מה ההסתמכות על מדרש, על פסוק בנביא, יותר מאשר על פסוק מפורש בתורה? ועל זה המהר"ל רוצה בדיוק לטעון את הטענה שהזכרנו רק לפני רגע, אבל בצורה מאוד מאוד, הוא מנסח את הדברים בצורה של היקש לוגי, ואני אנסה להראות את הדברים מתוך הדברים שלו. הוא מניח א' הנחה. דבר ראשון צריך לדעת שאם יש שני דברים שמתייחסים, שיש להם התייחסות וצירוף זה לזה, אז אי אפשר להגיד שהאחד קיים והשני איננו קיים. כי אם יש ביניהם התייחסות ויש ביניהם יחס משמעותי, קשר מהותי, אז אי אפשר להגיד שאחד קיים ואחד איננו קיים. כי זה בלתי אפשרי, זה סתירה לוגית. ולכן, אם אנחנו מניחים שאב ובן מתייחסים אחד לשני, ויחס שהוא יחס מהותי, זאת אומרת שבעצם האב מוליד את הבן, אבל ההולדה, אני לא מתכוון כאן הולדה במובן הזה שהוא הוליד, ואחר כך הוא פשוט יכול, עשה את שלו ויכול ללכת. המהר"ל עצמו מבחין בכמה וכמה מקומות בין סיבה בעצם לסיבה במקרה. הוא אומר שהבנה היו סיבה במקרה לבית, משום שהוא באמת יכול לבנות את הבית ולהסתלק משם. אבל יש מצבים שבו, למשל, החפץ שגורר צל הוא סיבה מהותית לצל. אם ניקח את החפץ משם, הצל ייעלם לחלוטין. כלומר, יש מצבים שהסיבות הן סיבות לא רק שמביאות את הדבר לידי ביטוי, אלא הן מקיימות את הדבר. סיבה מקיימת, סיבה מהותית, מה שהמהר"ל קורא סיבה בעצמית, שהיא מהותית, היא חייבת להתייחס. אם יש יחס של דבר שנולד ודבר שהוליד אותו, וההולדה היא מקיימת אותו, כן? אם אנחנו נחשוב על זה רגע שאנחנו שמים משהו בטקע וזרם החשמלי הוא מאפשר לדבר לפעול, כשנוציא אותו מהטקע, תפסיק פעולתו, אז הזרם הוא מקיים את הדבר, אבל אי אפשר שהדבר יתקיים בלי שיהיה זרם. אז כיוון שהאב והבן מתייחסים ביחד, אי אפשר להגיד שאחד קיים, אחד יש לו מציאות, והשני חל עליו ההיעדר, כלומר חוסר הקיום. ואם כן ראוי לומר שאם הבן בחיים, אז גם האב בחיים. מה תגידו? ברגע שהאב ימות, אז החיבור הזה יתנתק, או שהחיבור הזה בין האב לבן הוא חלקי בלבד? לא. לא יכול להיות, כי אם באמת יש חיבור מהותי, כמו שהזכרנו קודם, של הזרם שגורם לקיום הפעילות של המכשיר, או כמו שהזכרתי, הצל שנובע מהחפץ או מהאור שמטיל עליו, אז אי אפשר. ברגע שלוקחים את האחד, השני מתבטל מיד. אז מכאן יוצא שהאב הוא מוליד את הבן, ולכן אם הבן בחיים, אז גם האב בחיים. כמובן שגיידתם שואלים, יפה מאוד, אבל אנחנו יודעים שזה לא כך. כולנו חיים, ולכולנו אנחנו מכירים אנשים שאבותיהם מתו והם עדיין חיים, אז מה המהר"ל פה משחק במילים? אז אומר המהר"ל בצורה מאוד ברורה, ובכל אב בעולם היה ראוי לומר כך. באמת נכון, אם היינו חושבים שבאמת כל הבנים הם מחיים בתוכם איזשהו שורש, איזשהו יניקה משמעותית מאבותיהם, אז באמת תמיד האבות היו חיים וקיימים. אבל הבעיה היא שבאמת בחלק גדול מהאנשים, החיות של האבות לא קיימת בבנים. אנחנו לא מדברים עכשיו על החיות הזאת של החיים הרגילים כפי שאנחנו מבינים אותם. החיים הפשוטים. המהר"ל אומר שאנחנו עוסקים בחיות שעליה נאמר בפסוק, ואתם מדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום. דבר שיש לו חיות בעצמו, כמו שהוא זרע ישראל, שבאמת יש לה יניקה מהותית משורש החיים, מהגזע. כלומר, אותם ענפים שנמצאים, באמת יש להם יניקה מהשורש, מהגזע, מהעץ, אז ברור שלא יכול להיות שיהיה עלים, ענפים, פירות, בלי שיש שם שורשים שמחיים אותם. והתפיסה שהמהר"ל רוצה לומר פה, שהאבות, ובמיוחד יעקב, שהוא ממנו, ממנו נובעים כל החיים שלנו, זאת אומרת שאר האבות, גם אברהם וגם יצחק, יש ענפים מהם שהם לא חיים, שאין להם המשך, שהם לא חיים בתוכם. האב שכל החיים שלנו, של כל עם ישראל כולו, יונק ממנו, זה יעקב אבינו. ולכן, כיוון שאנחנו רוצים לחיות בעם ישראל את כל היניקה מהאבות שלנו, היניקה הרוחנית המשמעותית, הרי יעקב בחיים כיוון שזרעו בחיים. וכך רוצה המהר"ל להסביר, שוב, בעיקרון הזה שהסברתי רק לפני רגע, שהיניקה הזאת של החיים, בחיים שלנו בעצם חי גם יעקב אבינו, משום שבעצם החיים של יעקב לא מדובר פה על החיים הגופניים, ברור, לא בכדי ספדו ספדיה וחנתו חנתיה, ולא בכדי יעקב ביקש מיוסף שיקבור אותו במערת המכפלה. החיים האלה באמת נפסקו, אבל החיים הרוחניים שיש להם דינמיות והפריה ויצירה שעדיין חיה ופועלת בכל עם ישראל, אז עוד אבינו חי. איפה הוא חי? הוא חי בחיינו, הוא חי בתוכנו. ולכן בעצם מה זרעו בחיים אף הוא בחיים, משום שבאמת לא יכול להיות שזרעו יהיה בחיים בלי היניקה ממנו. כלומר, יכול להיות שיהיו אנשים שיהיו בחיים. הרי ברור שכל אדם שחי פה היום על בני האדמה, יש לו איזשהו אבי אבות אבותיו שחי לפני 100,000, 2,000 ו-3,000 שנה. אין אדם בעולם חוץ מאותו יהודי שחשבו שהוא אין לו אבא, אבל ועשו אותו להוט עליהם הגויים. אבל כל אדם יש לו ancestors, כן? מישהו שהוא מתייחס אחריו באיזשהו אופן. אבל לא על זה מדובר. מדובר פה שאנחנו זרעו, זאת אומרת שניתן לזהות אותנו כהמשך רוחני משמעותי, מהותי, לא. ולפי תפיסת המהר"ל, הקיום הזה הוא לא קיום רעיוני. הוא לא שאנחנו המשך רעיוני בלבד של, של האבות. אלא אנחנו המשך יניקתי. יש יניקה רוחנית משמעותית שבאה לידי ביטוי ומתגשמת בחיים שלנו. וכיוון שכך, אז מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. כפי שהסברתי, הדגש הוא ודאי על יעקב, משום שאצל אברהם ויצחק לא כל זרעם בחיים, ולכן לא כביכול, לא כולם בחיים. בעוד שאצל יעקב, שהוא הייתה מיתתו שלמה, שכל בניו הם כנסת ישראל, אז מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. הדבר הזה משליך להרבה מאוד משמעויות שיש למהר"ל לגבי התפיסה הזאת של היחס כלפי האבות. כי אם אנחנו בעצם עוסקים בסיפורי האבות, ואנחנו תופסים שרק יש פה סיפורים שמכוננים איזושהי תודעה מוסרית רוחנית, אנחנו עוסקים בהיבט אחד. אבל אצל המהר"ל, כל פעם שאנחנו עוסקים בסיפורי האבות, אנחנו לא רק עוסקים במשמעות הרוחנית המוסרית של הסיפור על האבות. אנחנו עוסקים באיזשהו הבנה מהם השורשים שמהם אנחנו יונקים את החיים שלנו ממש. ולכן יש זהירות רבה הרבה יותר כאשר אתה עוסק בהבנת השורשים שלך, שמהם אתה יונק, מאשר אתה מנסה ללמוד איזשהו מוסר השכל מסיפור כזה או סיפור אחר. לכן יש הקפדה מאוד גדולה אצל המהר"ל לגבי מעמדם של האבות. זה בא לידי ביטוי בעוד מהר"ל אחד, ככה לקראת סוף הפרשה, ש רש"י מביא שהאחים מרגישים ש יוסף מתייחס אליהם אחרת אחרי שיעקב אבינו מת. ועל זה אומר המהר"ל שלא יעלה על הדעת שהוא מתייחס אחרת. איך יכול, אפשר להגיד על יוסף הצדיק שלא קירב את אחיו, אלא שקודם הוא קירב אותם יותר מהשיעור ועכשיו הוא מפרש אותם, מקרב אותם בצורה רגילה. עכשיו הוא לא מקרב אותם כל כך כמו שהוא קרב אותם קודם. כי אי אפשר בכלל להגיד שלפרש שהוא לא קרבן כלל, שאיך ייתכן שלא יהיה יוסף הצדיק מקרב את אחיו. כלומר, ההתייחסות הזאת שנראית איזושהי התייחסות כזאת אפריורית לצדיקותו של יוסף, נראית לפעמים צדקנית, היא לא נובעת מצדקנות, היא לא נובעת מאיזושהי הבנה כזאת שלא יעלה על הדעת שאבות חטאו. דווקא אצל המהר"ל, כפי שכבר ראינו, מאוד חשוב לו לומר שבמקרה שהם נענשו חייבים למצוא את החטא שלהם. אבל התפיסה הבסיסית היא שכיוון שהם נבחרו להיות אבות, כיוון שאנחנו כל יניקתנו וכל חיינו היא דרכם ומהם, אז ברור שכאשר אתה דן לגבי היניקה של הדבר הכי משמעותי בעולם, שהוא כנסת ישראל שמנה צריך לבנות העולם כולו, אז ברור שהקדוש ברוך הוא בחר לטובת העניין את המעולים שביותר, את הצדיקים שצדיקים בכל דרכיהם, ולכן אלא אם כן מפורש שהם חטאו, אנחנו מניחים את צדיקותם כדבר נתון מראש, הכרחי אפילו, ושום שכשאתה עוסק בשורשים שלך, אתה עוסק בשורשים שעליהם העולם נבנה, ברור לך שהם הכי יציבים, הכי מוצקים, הכי מבטיחים את ההתפתחות המעולה ביותר, וזה בעצם השורש של התפיסה של המהר"ל לגבי מעמדם של האבות. בזה אנחנו מסיימים את העיונים בספר בראשית, וזאת השם, משבוע הבא נמשיך לספר שמות, לספר הגאולה, ונראה את הדברים שם. בספר שמות נוכל להיעזר גם בספריו האחרים של המהר"ל, גבורות השם לגבי ההתחלה, ותפארת ישראל לגבי מתן תורה, ששם יש פירוש די רציף לחלק מן הפרשיות. אני גם מאוד רוצה לבקש מכם, שאם יש לכם תגובות והערות, אני אשמח מאוד לשמוע. כל תגובה שהיא משמעותית וחשובה, ובמיוחד בכלל לכל המפעל הזה של השיעורים הללו, השבוע אנחנו מאוד מבקשים את ההתייחסות שלכם, את התגובות שלכם, ואת הערכה שלכם, בין אם היא הערכה במילים, ובין היא הערכה במעשים ובכספים, שבאמת תוכל לעזור לנו להמשיך לקיים את המפעל החשוב והמיוחד הזה. שבת שלום וכל טוב.